שלום לכולם. אז אנחנו ככה בעקבות המצב עושים כל מיני שיעורים שקשורים לזמן שלנו. אז היום הנושא שלנו הוא קשור לסוגיה מאוד רחבה בתנ"ך. תנ"ך באופן כללי וגם בספר שמואל באופן יותר פרטי שלמדנו פה קצת. אנחנו רוצים לברר את היחס בינינו לבין הפלסטינאים. בעצם, אז הנושא הוא הסכסוך, נכון? הדבר כזה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה הנושא, נכון? הסכסוך הישראלי-פלסטיני לאור התנ"ך. האם אפשר באמת למצוא לזה מקורות לסכסוך הזה? מקורות, שורשים בתנ"ך? במה אנחנו עוסקים פה מול הפלסטינים בעיניים של התורה, בעיניים של התנ"ך? טוב, אז הפלסטינים שנמצאים אצלנו, שאנחנו היום פוגשים אותם כבר הרבה זמן, מקום המדינה, אבל היום פוגשים אותם בצורה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה, אז הפלסטינים האלה, הם בעצם, מה לכאורה המקור שלהם בתורה או בתנ"ך? הפלישתים, לא נכון, הם לא באמת צאצאים של הפלישתים. הפלסטינים שלהם לא באמת צאצאים של הפלישתים, הם לא צאצאים של הפלישתים, לא ביולוגית ולא גם אידיאולוגית, גם לא ביולוגית, לא אידיאולוגית, לא צאצאים שלהם. אבל הם כן נקראים על שמם, זה כן. כן נקראים על שם הפלישתים. עוד מעט נדבר קצת על הקשר בין הפלסטינים שלנו לפלישתים, מצד מה הקשר ביניהם בסופו של דבר. אבל כן אנחנו רוצים, מבינים שיש ביניהם איזשהו קשר בין הפלסטינים לבין הפלישתים, ולכן כדי להבין את הרעיון שלהם או את התפקיד שלהם, יש שם דף דפים, להבין את התפקיד שלהם של הפלסטינאים, אז צריך קצת לדבר ולברר את הנושא של האומה הפלישתית. בסדר? אומנם שוב אני חוזר, הם לא צאצאים של האומה הפלישתית, ממש לא, אבל הם כן מבטאים איזשהו כנראה, הם לא סתם נקראים ככה, לא סתם הקדוש ברוך הוא סיבב שהם יקראו פלסטינים כמו הפלישתים, לא סתם במקרה. אז כנראה צריך להבין את האומה הפלישתית, את העניין שלה, ומתוך זה לנסות לברר את המאבק שיש לנו איתם היום. אז ככה, בשביל זה נתחיל מאיך הפלישתים נוצרו. איך הפלישתים נוצרו? בפרשת נוח מסופר על כל ההולדות של העמים. כל ההולדות של העמים שנולדו בעצם מבניו של נוח, משם, חם ויפת, כל אחד הוליד, מסופר שם את כנען הוליד פוט, את מצרים, חם הוליד את פוט, כנען, כל מיני. זה. ושם הוליד, וגומר, מגוג, יוון, הוליד יפת, כל מיני שמות שם בזה. זה בעצם השמות של ה-70 אומות המקוריות, היסודיות של העולם, יש פה עולם 70 אומות, 70 אומות היסודיות שבעולם. זה השמות שלהם, נמצאים שם בפרשת נוח. אבל, אז הסדר הוא מאוד מסודר, זה הוליד את זה, זה הוליד את זה. אצל הפלישתים יש תיאור יוצא דופן. יש תיאור אחר, תיאור יוצא דופן בסדר ההולדה של הפלישתים. תראו, כתוב ככה, ומצרים בספר בראשית פרק י' ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים. מצרים הוא בן של חם, בסדר? הוא ילד לודים, ענמים ולהבים ואת נפתוחים. ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. נכון? זה כתוב פה, מצרים הוליד את זה, את זה ואת זה ואת זה, אבל פלישתים מה כתוב? אשר יצאו משם פלישתים. מה זה יצאו משם? לא כתוב וכסלוחים הוליד את פלישתים, או מצרים הוליד את פלישתים. מי הוליד את פלישתים? מה זה אשר יצאו משם פלישתים? זה לשון יוצא דופן, מיוחדת של, לא נמצאת גם בפסוקים האחרים שם, יש שם כל מיני פסוקים בזה, של הבנים של שם, הבנים של יפת. מה זה הלשון הזאת של הפלישתים, אשר יצאו משם פלישתים? נכון, לשון תמועה? אז באמת, נזקק לזה רשי, וכאן הוא בעצם מבאר לנו את שורש יצירת האומה הפלישתית. תראו מה אומר רשי. כתוב כך, פטרוסים וכסלוחים אשר יצאו משם פלישתיים, אומר רשי, מה זה משם? משניהם יצאו. שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו ויצאו מהם פלישתים. אז מה זה משם? הכוונה משתיהם, מפטרוסים וכסלוחים. זאת אומרת שהפלישתים יצאו משהו חוץ מהסדר. כן, הם מחליפים נשותיהם אלו מאלו, והפלישתים יצאו משם, מביניהם. ממי הם יצאו בדיוק? לא יודעים. לא יודעים מזה או מזה, מהאבא הזה, מהאימא הזאת, יצאו משם, מאיזשהו ערבוב, מאיזשהו חוץ לסדר. לא בסדר הרגיל. מה אתם אומרים? ממזרים. כן, אבל ממזרים זה עוד בחינה, נכון? זה עוד בחינה שיש פה, זה נכון, אבל הנקודה הזאת היא שרשי מדגיש פה, לא מדגיש את הממזרים, הוא מדגיש כאילו את הקטע ש... לא ידוע מי אז יש להם, יצאו משם כזה, הם לא מעשה, לא הוא הוליד אותו, הוליד אותו, הוליד אותו, יצאו משם. מההפקר, כן, יצאו מההפקר כזה. לא מהסדר הרגיל. אגב, זה מאוד, אז מה אתה אומר, היה להם אבל, יש להם אבא אחד, הרי אבא אומות, זה הולך אחר הזכר. כן, לכאורה, הולך אחר הזכר. אז זה בסדר, הפלישתי הראשון יצא או הפטרוסים, או הכסלוחים אולי, לכאורה. אולי מאחד מהם, או שלא. או שאולי... אולי זה זרע של שתיים מתערבב, יכול להיות דבר כזה. כלומר, זו שאלה מעניינת, האם יכול להיות שזה, אולי משניהם ביחד זה יצא, אולי. יש דיון בזה, האם שניהם יחד או אחד מהם? מעניין, דיון. האם יכול להיות שזרע של שניים מוליד ילד? הרי על גוליית יש איזה בחינה כזאת, איש הביניים, ממערות פלישתים, יראו באשתו מהאנשים, לא נקרא, לא עוד דבר, עוד נקודה. אבל בכל מקרה אנחנו רואים שהפלישתים הם מחוץ לסדר. לא בסדר הרגיל. מה אתם, אז ככה הם נולדו. מה אפשר ללמוד מזה? בעצם שהפלישתים הם לא נולדו בסדר הרגיל. מה אפשר ללמוד מזה? אז לכאורה עולה מזה שהפלישתים הם כאילו לא היו בכוונה הראשונית כזה. כלומר, הם לא חלק, הרי אמרנו שהעולם הוא מורכב מ-70 אומות. מה הכוונה 70 אומות? שכל אומה יש לה מה? יש לה תפקיד באיזשהו מערה גדול, נכון? יש פה איזשהו מערה, תוכנית אלוקית בעולם. כל אומה היא חלק מהפאזל הגדול הזה. חלק מהפאזל, היא מביאה איזשהו תוכן לשם, יוצקת איזשהו עניין משלה, איזשהו דבר שמיוחד אצלה, עוזרת להרכבת הפאזל הזה. עוזרת להרכבת היצירה השלמה הזאת של הפאזל העולמי. 70 עוד זה לא במקרה שם ברש 70 עוד, כל אחד שהוא את התפקיד שלו. הוא עבר כזה, לעבר כאלה, מתוך איזשהו מארג אנושי מאוד מאוד גדול, גלובלי, שאלוקים ברא בעולם. זה לכאורה ה-70 אומות. מה אתם אומרים, הפלישתים? האם הם חלק מהסדר הזה? האם הם חלק מהסדר של ה-70 אומות? אז נראה שלא. נראה שהם לא חלק מה-70 אומות. הם לא נולדו בסדר רגיל שמישהו הוליד אותם, אלא התורה בכוונה מתנסחת, אפילו שאולי יכול להיות שאנחנו יודעים, אולי כלפי שמיה גליה, שזה הפטרוסים הולידו פלישתים, אולי, לא יודע. אולי כלפי שמיה, אולי כסלוחים, לא יודע. אבל התורה כאילו אומרת, אשר יצאו משם פלישתים, הם יצאו מביניהם. הם לא יצאו ממשהו, מהסדר הרגיל. אז זה אומר שהם כאילו מחוץ לפאזל העולמי, מחוץ ל-70 אומות. משהו אחר מה-70 אומות. ואז מה זה אומר? שבעצם הם לא משמשים כתפקיד מוגדר שיש לכל אומה ב-70 אומות. עכשיו תראו שבאמת מעניין שככה כותב הארי הקדוש, כותב את זה, בואו נראה את זה בפני. כן, מה אתה אומר?
לכל אומה יש שר.
נכון, לכל אומה יש שר בדיוק.
מה איתם?
אז לכל זה כאילו אין להם שר כזה. כאילו אין להם שר, הם לא מהאומות, הרי לכל אומה יש שר, אבל אם זה אומה שיש לה כל מיני זרועות נגיד, כוונה, הרי ה-70 אומות זה יסודיות, היום יש אומות יסודיות שיש להם אולי אחרי זה התענפות, לעוד כל מיני עמים, תתי עמים. בסופו דבר, השרים הם יותר כזה ל-70 אומות. אחרי זה, לאומות הקטנות, אולי זה תתי שרים, לא יודע, מן הסתם. תראה, השר הזה גם צריך להבין אותו, גם כתוב שלכל, אין לך עשב מלמטה, שלא אומר לו מלמעלה, המלאך אומר לו גדל. אז אפילו לעשב יש מלאך, נכון? בסופו דבר, לכל בחינה גשמית במציאות, יש איזשהו כוח רוחני שאחראי עליו. לכל בחינה, לא רק לאומות. נכון שאצל האומות זה שר האומה. אבל שר האומה במובן הזה שהוא שר של אומה שהיא חלק מה-70 אומות, אז גם יש לה תתי אומות, אז הוא השר של כולם כזה. בסדר? לכל בחינה גשמית יש איזשהו שר למעלה. אצל הפלישתים אין את השר הזה של ה-70 אומות. יש איזשהו גם מלאך שמשגיח עליהם מן הסתם, כמו שיש לכל עשב. לא, אז יש להם את המלאך שלהם. אני לא יודע, העולמות העליונים אני לא מכיר. לא מתעסק בזה גם, אבל אני רק יודע שבכל דבר גשמי יש לו בחינה רוחנית שמזיזה אותו. זה ברור. עכשיו, הפלישים אנחנו רואים שהם לא חלק מה-70 אומות. עכשיו, מהשרים וזה, זה עוד חשבונות. אז תראו אותה ככה, אומר הארי הקדוש. תראו מה אומר הארי הקדוש. הוא אומר ככה, על החלום של פרו. היו שם 7 פרות. הוא אומר, 7 פרות האלה, זה 7 משפחות מצרים. כן? שמי הם השבע משפחות מצרים? תראו בפסוקים, כתוב לנו אותם. לודים ענמים לאביב נפתוחים, זה ארבע. פטרוסים כסלוחים, חמש, שש, כפתורים שבע. היי, מה עם פלישתים שמונה? תראו, כסלוחים וכפתורים. הרי שבע, אומר, כי פלישתים הם אומה אחרת בפני עצמה, שנולדה בממזרות מעירוב פטרוסים וכסלוחים. ולא היו מכלל 70 אומות בזמן דור הפלגה. הם לא חלק מה-70 אומות. משהו, משהו. זאת אומרת שהם לא חלק מהפאזל הזה של העולם. הם משהו חיצוני. אה, אז מה זה אומר? מה זה אומר? שאמרנו, אם אתה חלק מה-70 אומות, זה אומר שיש לך תפקיד בבניין העולם. אתה נותן משהו לבניין האנושי הגדול הזה. אתה נותן איזשהו איכות מיוחדת שאומה אחרת לא נותנת. האומה הזאת נותנת, אומה אחרת לא נותנת. כל אומה נותנת את האיכות שלה. אבל אם יש לנו פה אומה בעצם שהיא לא חלק מהפאזל הזה, אז מה התפקיד שלה? אם לא חלק מהשבע אומות, אז מה אם כן? מה התפקיד שלהם בעולם? מה התפקיד שלהם? שאלה, נכון? ראינו פה שהם נוצרו משהו, יצאו משם, הם לא מהסדר הרגיל, והם, אומר הארי הקדוש, עץ הדעת טוב, ספר עץ הדעת טוב, זה של רבי חיים ויטל, שכתב דברים בשם הארי, שגם לא מהשבעים אומות. אז הם לכאורה לא נותנים דבר חיובי לעולם. מה הם כן נותנים? למה יש אותם? הקדוש לא בורא סתם דברים בעולם. לא בורא סתם דברים בעולם. טוב, אז בואו נעשה קצת למסע בתוך התנך, וננסה מתוך זה להבין מה התפקיד של הפלישתים, אם ככה, אם הם לא חלק מהבניין של ה-70 אומות, אלא משהו זר לכך, משהו אחר, אז מה הם כן תורמים למציאות העולמית, בסדר? אז איפה אנחנו פוגשים את הפלישתים בתנך? בהרבה מקומות, אני לא עכשיו יכול למנות את כולם, אבל ניקח כמה מקומות בולטים שאנחנו פוגשים את הפלישתים. אנחנו רואים שעם ישראל נלחם בהם הרבה. עם ישראל נלחם בהם הרבה מתחילת הכיבוש של ארץ ישראל, התנך מלא מלא באירועים הפלישתים. יהושע בן נון בא להילחם מול שיבת המקנן. הפלישתים הם לא חלק משיבת המקנן. בסדר? או עכשיו אולי נדבר קצת על הפלישתים, מאיפה הם כן באו לארץ ישראל? מאיפה באו הפלישתים לארץ ישראל? הרי הפלישתים הם היו בעצם נאחזו במישור החוף, כן? במישור החוף כזה, כמו שאנחנו אשקלון, אשדוד, עזה, כן, גם זה, הפלישתים היו גם בעזה, וגם אז בימי התנך, וגם בגת, זה גם כנראה מקום שהוא קרוב יחסית לים היה, עקרון, גם זה כנראה קרוב לים, נאחזו כאילו בחלק הזה מערבי. למה שמה? דרום מערבי קצת. למה שמה? אז כתוב, מה שאומר גם המחקר ההיסטורי, אגב אומר כך, גם המחקר ההיסטורי, וגם ככה משמע עכשיו בחזקאל כתוב את זה אפילו, או בישעיה, אחד מהם כתוב שהפלישתים שבאו מכפתור. מה זה כפתור? כך כתוב באחד הפסוקים, אולי בחזקאל. איפה זה כתוב? פלישתים באו מכפתור, ישעיהו, אולי ישעיהו. הפלישתים שבאו מכפתור. כפתור, פשוט בתנך זה אי ליד יוון, כנראה אי קריטים, כנראה, אולי אי קריטים או אי לידם שם, אחד מאי יוון. הפלישתים שבאו מכפתור, גם המחקר ההיסטורי ככה אומר, שהם באו מאי הים התיכון. אז הם באו מאי הים התיכון והגיעו לארץ ישראל ופלשו לארץ ישראל ונאחזו בצד המערבי הזה, שקרוב לים, כי זה מקום הפלישה שלהם. ולכן הם נקראים פלישתים, כי פלישתים זה לשון של פולש. פולש, הם פשוט פולשים לפה, פולשו לזה, זה הלשון המקורי שלהם, פולשים, כבר אנחנו רואים את התפקיד שלהם בעולם, לפלוש, כאילו הם משהו מחוץ, הם לא בסדר הרגיל, הם באים בחוץ, כמו שהם לא חלק מהשמימות באים בחוץ, ככה הם לא חלק מארץ ישראל, הם פולשים לארץ ישראל, וזה גם המחקר ההיסטורי ככה אומר, שהם פלשו לארץ ישראל. טוב, אז, אבל מה שהם פלשו, אז אנחנו יודעים שיהושע, אנחנו באים לכבוש את שיבת המקנען, אבל אחרי זה אנחנו הרבה פעמים נאבקים הפלישתים, בהרבה מקומות בתנך. אבל ניקח פה כמה נקודות שיכולות לאפיין את הבחינה המיוחדת של הפלישתים. תראו, יש בספר שופטים כמה פעמים, אצל שמשון, נלחם נגד פלישתים, גם בעזה זה היה שם, גם, איך קוראים לו? בן ענת, שם גר בן ענת, גם כן עיקר את הפלישתים. אבל הם מתחילים להופיע בצורה מאוד מרכזית בספר שמואל. אז בואו נעבור כמה מקומות בספר שמואל, ככה תראו, בפרק ד' בתחילת הנהגת שמואל, ככה כתבתי לכם, בתחילת הנהגת שמואל כתוב, כששמואל מתחיל להיות כאילו נביא, בפרק ג' נסיים את זה שמתחילות נביא, מקבל איזשהו תפקיד של הנהגה החסית בעם ישראל, אז כתוב שם, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. ויחנו על האבן העזר, ופלישתים יחנו באפק. איך ששמואל מתחיל כאילו את הנהגת הסוג של הנהגה אצלו, תקופת שמואל מתחילה, עם ישראל עושה מלחמה מול פלישתים. כנראה שהמלחמה לא הגיעה סתם, כנראה הפלישתים היו שם כל הזמן מסביב, אבל אז רואים מכאן ששמואל מתחיל כזה להניג. עכשיו, מה התפקיד של שמואל? דיברנו על זה הרבה פעמים בספר שמואל. מה התפקיד של שמואל בעצם במבנה ההיסטורי של עם ישראל? מה? המלכים. או, המעבר. המעבר בין השופטים למלכים. כלומר, הוא בא להעביר, כלומר, לבנות את המלוכה בישראל, לבנות את קומת המלכות בישראל. אחרי זה תראו, וזה מאוד מתאים, שהפלישתים באים בזמן הזה. תחילת מלכות שאול. גם אחרי ששאול נמשך למלך, כן, בפרק י' ג', בן שנה שאול במולכו, הוא שתי שנים הלך על ישראל, והבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במכמס, ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין. ויתר עם שילח יש לו עליו, ויח יונתן את נציב פלישתים, אשר בגבע, וישמעו פלישתים, ושאול תקע בשופר בכל הארץ, וכל ישראל שמעו לאמור יקע שאול את נציב פלישתים, וגם ניבש ישראל בפלישתים, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים, לרוב, ועלו אחנו ברחמאס קדמת בית אבן. ועד אחרי זה מסופר כל הזה עם הנס של יונתן שם, שנכנס עם נערו, והרגו בפלישתים וכל זה. אז שוב, מה אנחנו רואים? תחילת מלכותו של שאול, נכון? גם תחילת מלכותו של שאול, אז אמנם שיונתן יוזם פה, יונתן יוזם את הדבר הזה להילחם בפלישתים. כי הפלישתים מאוד, כן, מאוד אז הציקו לעם ישראל, שלטו על עם ישראל, כן, שלטו על עם ישראל, הצרו את צעדיהם של עם ישראל באותה תקופה, לכן צריך להילחם איתם. אז ראינו בתחילת ההנהגת של שמואל, תחילת מלכותו של שאול, עוד מקור יסודי גם כן, בתחילת תקופות של מעבר, אבל איזה מעבר? מעבר של כן, נכון, אבל זה מעבר של בעצם של אנחנו מנסים ללכת להתקדם לאן? להתקדם לשלטון שלנו, למלכות שלנו, להתקדם למלכות בישראל. זה שאול, זה שמואל, זה גם דוד. תראו, בספר שמואל ב' פרק ה', כן, אז דוד המלך הוא בהתחלה מלך הרי על יהודה בחברון, ואז באו אליו עם ישראל וביקשו ממנו להיות מלך לכל ישראל, כן? פסוק א', פרק ה', ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו למור איננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום, ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברון, ויבכו למלך דוד בריתו חברון לפני אדוני, וימשכו את דוד המלך על ישראל, יצא מהמקומי, להיות מלך מקומי כזה על יהודה, למלך על ישראל. בין 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך, בחברון על יהודה 7 שנים, שנה מלך 33 שנה, על כל ישראל ויהודה. אז עכשיו, אנחנו עוד מעט נראה מה כתוב בדברי הימים, כשדוד נהיה מלך על כל ישראל, אבל תראו מה דוד עושה עכשיו, הוא הולך לאן, אחרי שהוא נהיה המלך, לאן הוא הולך, הוא מבין שאם עכשיו יש לו את הסמכות, ויש לו את ההנהגה על כלל ישראל, אז צריך להגיע למקום של למקום שבו נמצא המלך, כן? ומה המקום שבו המלך נמצא? זה נמצא בירושלים. זה המקום בירושלים שעדיין לא כבשו אותו, כן? את עיר דוד, מצודת ציון עיר דוד. הוא מבין ששם המקום בעצם שהמלך צריך להיות בו, שהוא המנהיג הכללי של ישראל, המנהיג של כל ישראל. דוד מבין שצריך ללכת לכבוש את המקום הזה. עד עכשיו לא כבשו את המקום הזה, זה מדהים. עד עכשיו לא כבשו, אישור את המקום הזה. כנראה שהוא לא במקרה, מה פתאום קרה שדוד הולך לכבוש אותו עכשיו? כי עד עכשיו עם ישראל לא היה שייך עדיין למקום הזה. המקום של עיר דוד זה מקום שכאשר עם ישראל יש לו מה? יש לו מלך, יש לו מנהיג, אז אפשר עכשיו להגיע למקום הזה. אבל כל עוד אין לנו את זה, לא שייך שנכבוש את המקום הזה. אז עכשיו כשהוא בא לכבוש את המקום, מה הוא עושה? תראו מה כתוב בפסוק ו', וילך המלך ואנשיו ירושלים, אל היבוסי יושב הארץ. מי נמצאים שם במקום הזה של עיר דוד מצודת ציון? היבוסי. ויומר לדוד למור, לא תבוא הנה כי אם הסירך העברים והפסחים למור לא יבוא דוד הנה. וילכו דוד את מצודת ציון עיר דוד, ויום דוד ויאמרו כל מכה יבוסי, ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים משנואי נפש דוד. על כן אמרו עבר פסח לא בוא אל הבית. זו סוגיה מרתקת, מעניינת, כל מה שמתרחש פה, לא נלמד את הכל. אבל מי אלה היבוסים האלה? היבוסים האלה הם, זה לא היבוסי של שיבת המקנען. ככה מסבירים חז"ל, ככה מסביר רש"י. היבוסים האלה הם צאצאים של הפלישתים הקדמונים, של אבימלך מלך פלישתים. שמה? שכתוב פה, כי אם מסירך, אמרו לו היבוסים, אתה לא יכול לבוא, כי אם מסירך את העברים והפסחים. לא כסף כל הסוגיה, זה גם מרתקת, אבל מה זה העברים והפסחים? אז חז"ל אומרים, רש"י כותב שהם עשו שתי דמויות, כן, שתי דמויות שעומדות בפתח של העיר. כן, אחד בדמות עיוור, ואחד פיסח, כן, נכה רגליים. כן? ואלה בעצם, מי הם? העברים והפסחים? יצחק ויעקב, כן? להגו ליצחק ויעקב, יצחק עיוור, חס שלו, ופיסח, כן? להגו להם, ושמו בפיהם את השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, מלך פלישתים, אם תשקור לי ולנני ונכדי. פרשת שבוע הזאת, או פרשת שבוע הבא? הזאת, פרשת שבוע הזאת, יפה, אם תשקור לי, נני ונכדי. כאילו שאנחנו לא נבוא במלחמה בינו, אז אבימלך עשה, כן? אברהם עשה עם מלך את הברית הזאת, עם מלא, הם שנואי נפש דוד, שאתה לא יכול להגיע עד לכאן. קו הגנה, זה הקו הגנה. ועכשיו, מה קרה פה? שעכשיו נגמר הניני ונכדי. הוא מת. הוא מת, ועד אפשר... זה לא שזה קרה במקרה, פתאום הוא מת. זה הכל קשור. כיוון שעם ישראל עוד לא היה בשל, לכן בעת לא יכולו גם, לא יכולו גם להגיע למלכות הזאת, למקום המלוכה. הנה, רש"י כותב את זה פה, הבאתי לכם פה, אל היבוסי, הוא מביא את זה, מצודת ציון נקראת יבוס, ומזרעו של אבימלך היו, והיו להם שני צלמים, אחד עיוור אחד פיסח, טוב, עשו על שם יצחק ויעקב, ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, ולקח לו רישום כשלקדו את ירושלים, לא לקדו את המצודה. בסדר, אז מה אנחנו רואים אבל? כשדוד מגיע להיות מלך על ישראל, הוא צריך לכבוש את מקום המלכות. מי מעכב אותו מקום המלכות? עוד פעם פלישתים. יותר מזה, בדברי הימים, תהפכו דף בדברי הימים, כן? א' פרק י' ד', גם שם יש תיאורים דומים לפסוקים שלנו בשמואל ב', שדוד נמשך למלך על ישראל, ושם כתוב, כן? כן, וישלח חירו מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית, וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, כי ניסית למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל. ואז דילגתי פה על כמה פסוקים, הילדים שנולדו לו בירושלים, ותראו מה כתוב, וישמעו פלישתים, כי נמשך דוד למלך על כל ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד יצא לפניהם. מה? שמעו שמלך על ישראל? וישמעו פלישתים, יוצאים לקרב, יוצאים למלחמה, להשמיד את דוד. נעצור רגע בזה. ראינו פה ארבע מקומות, מאוד יסודים בגמרא, בתנ"ך סליחה, שהפלישתים נמצאים בהם. נחזור עליהם, כששמואל מתחיל להעניג את ישראל, בתחילת התקופה של שמואל, איך ששאול מתחיל להיות מלך, כן? ויחד נתב את יונתן אצל ציב פלישתים. אצל שמואל זה המלחמה הזאת באפק, המלחמה שנשבע בארון. אצל שאול זה בגבע בנימין, כן? במכמס וכל, בהוקעה של יונתן אצל ציב פלישתים. ואיך שדוד מתחיל להיות מלך על ישראל, גם כן. ברגע שדוד מתחיל להיות מלך על ישראל, אז ראינו פה שני דברים. א', הוא בעצמו צריך ללכת לכבוש את מקום המלכות מהפלישתים היבוסי שהם צאצאי אבימלך, שמו את השבועה הזאת בפי העברים והפסחים. וחוץ מזה גם, שהפלישתים עצמם שמעו שדוד נמשך על ישראל, זה כל כך בולט בדברי הימים. וישמעו פלישתים כי נמשך דוד המלך על כל ישראל, ועלו כל פלישתים בקשת דוד. כאילו, הכי בולט בעולם. שהם באים מה? על דוד שהוא נהיה מלך על כל ישראל. לפני זה, גם הם חיפשו אותו, גם נלחמו איתו, אבל עכשיו זה היה איזה סיבה מאוד מאוד חזקה, הייתה להם לבוא נגדו. נעצור רגע בזה, בואו נתבונן מה שראינו, נעכל. אז מה אתם אומרים? מה עניינם של הפלישתים? מה המשותף פה בין הדברים? שמתי הם באים בעצם להיאבק בישראל, או מה הם באים בעצם למנוע מישראל? מה מפריע להם אצל ישראל? מסגרת מדינית, כן, שעם ישראל רוצה שלטון לעצמו. שעם ישראל התחיל לבנות שלטון לעצמו, מלכות לעצמו, להיות חופשי לעצמו, כן, בארץ ישראל, הולך ובונה את המלכות שלו, אז הפלישתים באים ונלחמים, כאילו הם מייצרים גם כן לפני זה הם מנסים למנוע מאיתנו להקים מלכות. לא אתם להקים מלכות. ואם אנחנו מצליחים, עושים איזשהו צעד קדימה, הרי אמרנו שמואל התפקיד שלו, זה הקמת המלוכה בישראל. הוא משך את המלכים, את שאול ודוד. כשאנחנו מתחילים לעשות צעד אחד קדימה, הם באים לעצור אותם, באים ללחם אותנו, באים לעכב את ההתפתחות הזאת שלנו לכיוון המלוכה. זה כאילו המכנה המשותף שאנחנו רואים פה בכמה וכמה מקומות בתנך. אז אפשר להגיד שזה כאילו הנושא שלהם, של הפלישתים. תראו מה מסביר פה רשי בדברי הימים. כן, אומר רשי בדברי הימים, וישמעו פלישתים, כי נמשך דוד המלך על כל ישראל ועלו כל פלישתים. הוא אומר ככה, לפי שפלישתים היו מושלים כל הימים, עד שבא שאול ודוד, כי נכתיב בשמשון, ואמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, וכן בשמואל א' ד', מה שראינו, התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, כלומר הם היו עבדים לכם. וכן למעלה בפרשה זו, ויראו כל איש ישראל וגומר, ועזבו הרם והנוסו ועבאו פלישתים, וישבו בהם באותן שבע שנים שמלך דוד בחברון לבד, לא אמרו דבר, ולא חששו על שמלך דוד על חברון, זה לא כל כך הפריע להם, זה הוא מלך על חברון, כמו איזשהו ראש עיר, ראש עיר בסדר, לא עכשיו מאיים על, על השליטה שלנו בישראל, כי אמרו מה לנו שם הנציב או שר מינו לדוד על חברון, אבל כשנמשך למלך על כל ישראל, אז עלו כל הפלישתים לבקש את דוד, תראו מה אומר, שלא רצו שיהיה מלך בישראל, אלא שעוד הם יהיו מושלים עליהם. עכשיו מצד הסיבה שהם יהיו מושלים עליהם, אבל מה שהם יהיו מושלים עלינו? אבל מה הנקודה שלהם? מה הם מאתגרים את ישראל? שלא יהיה לנו מלך, שלא יהיה לנו מלכות, שלא יהיה לנו מדינה, שלא יהיה לנו שלטון משלנו, עצמאות מדינית משלנו, באים לאתגר בדיוק את זה. ככה הפלישתים באים. פלא. עכשיו, בוא נראה, נתבונן. זה הפלישתים של התנך, נכון? מה עם הפלסטינאים שלנו? אז אמרנו, קודם כל, ודאי לא צאצאים שלהם. אבל כנראה שהם ממשיכים את אותו כיוון. מה זאת אומרת? למה היא נקראים פלסטינאים? לא נקראים פלסטינאים? אה? נכון, נכון. כלומר, באמת הפלישתים הקדמונים היו פה, ובאיזשהו שלב הם נעלמו מארץ ישראל, לא יודע, אני לא יודע מה עלה בגורלם. איפה? כן, אבל זה לא הפלישתים הקדמונים. הפלישתים הקדמונים, הפלישתי הקדמוני הלך למקומות אחרים, לא יודע בדיוק לאן. הוא נעלם מבמת ההיסטוריה, פחות או יותר. אולי הוא יתערבב במקומות אחרים, כמו שהעמים יתערבבו, גם הוא יתערבב. ואז מה שהיה, בעצם ישראל הייתה ארץ ישראל, הייתה ארץ ישראל. אלא מה? שאחרי מרד בר כוכבה, אחרי בית שני, חורבן בית שני, אז היה מרד בר כוכבה, נגד הרומאים, אז כשהרומאים כבשו בחזרה את, הצליחו להשתלט על המרד, שעם ישראל רצה לעצמו עצמאות מדינית, רצה לחזור כאילו להיות הוא השולט בארץ ישראל, הם הצליחו לדכא את המרד ולהשתלט פה, לנצח את את בר כוכבה, יושב בר כוכבה ואת ביתר גם, כל המרד הזה, המרד הגדול, אז אחרי שמעשו את זה, אז הבא קיסר של הרומאים, אדריאנוס קיסר, ואמר, אני רוצה פה עכשיו למחוק את הזהות הישראלית מהארץ, שהם לא יחשבו עוד שיהיה להם חלומות, שזה יחזור להיות ארץ מלכות ישראל פה. שלא יהיו לנו חלומות על ארץ ישראל. אני רוצה למחוק להם את החלומות על ארץ ישראל. איך אדריאנוס קיסר מחק להם את החלומות על ארץ ישראל? מה הוא אמר? אני אשנה את המקום, זה כבר שם אחר. או יהודה פלסטינה, ואז הוא קרא את ישראל פלסטין, פלסטינה. ירושלים, אליה קפיטלונה. אליה קפיטלונה, שינה את השמות. תבינים, כאילו בעצם להשכיח מאיתנו את הזהות היהודית מהארץ, את כל המסורת היהודית של השמות. השם הוא מאוד מאוד חשוב, השם מאוד מאוד חשוב לתת את זה. נתן למקום פלסטינה. ואז כיוון שהרומאים הם היו מעצמה ששלטה על הרבה מדינות, אז עם אלה השם הזה, כמו שהרומאים בעצם קיבלו את הנצרות והצליחו ככה לפשט אותה בעולם, ככה כשהוא קרא לזה פלסטין, לארץ ישראל, אז השם פלסטין נתפס בהרבה עמים, כי הרומאים היו השולטים. ואם השם נתפס פלסטין, אז איך קוראים בעצם לאנשים שגרים פה? פלסטינאים. אז ככה יקלו את השם פלסטינאים. אבל אז מאיפה זה מגיע? הם לא השתמשו. כן. ואיך הם קראו לעצמם? בסדר, בסדר, אנחנו יודעים שהארץ שלנו, זה בסדר, זה ברור, אבל אני רק מסביר, אנחנו מסביר עכשיו שאנחנו רואים שבעצם השורשים של הפלסטינים שלנו, הם לא, אמרנו, לא שצאים ביולוגים ולא כלום, אבל בעצם הם נקראים ככה בגלל שקראו למקום הזה פלסטין. למה קראו לזה פלסטין? בגלל שהוא פה הפלישתים, בגלל הפלישתים הקודם קראו לזה פלסטין. אז הם קיבלו את השם שלהם, כאילו, קיבלו את השם. פלסטין הארץ ישראל, איי, כן. אבל, אבל גם לפני הבריטים, לפני, בעולם העתיק זה כן תפס. זה כן תפס. אבל בכל זה, אבל אני, בגלל הפלישתים, בסוד המחשור מקבלים שהשם של הפלסטינים, בגלל השם של הפלישתים הקדמונים. בגלל, הם לא צאצאים שלהם, לא צאצאים, לא אידיאולוגית שלהם, לא כלום, אבל הם קיבלו את השם של הפלישתים הקדמונים. בגלל השם שלהם, ככה הם קיבלו. אז מילה, זה לא לחינם, זה לא במקרה שהם קיבלו את השם הזה. זה לא במקרה שהם קיבלו את השם הזה. אלא באמת, הם כאילו ממשיכים את אותו עיקרון של הפלישתים הקדמונים. את אותו עיקרון. עכשיו, בוא רגע נחזור על מה שאמרנו מקודם, לפני שנראה את הגרה, ואת הרב טאו קצת על הדברים האלה, לפני שנראה אותם. מה אמרנו בהתחלה? הפלישתים נוצרו אשר יצאו משם פלישתים. הם לא נודרו מהסדר הרגיל. הם יצאו מאיזשהו ערבוב. אמרנו, הם לא חלק מהתפקיד של השבעים אומות. אין להם תפקיד חיובי בבניין העולם. אז מה כן יש להם? אז למה הם קיימים? מה התפקיד שלהם אם ככה? אם אין להם חלק חיובי בבנייה של העולם, מה כן התפקיד שלהם? או יפה, התפקיד שלהם זה רק לערער עלינו, כאילו. כלומר, לא סתם לערער עלינו, אלא הם לא באים לבנות, אלא הם באים, התועלת שלהם, רגע, התועלת שלהם זה על ידי מה? על ידי שהם נלחמים בנו. אותה נכון, על ידי שהם מאתגרים אותנו, כן? על ידי שהם יוצרים מאיתנו, יוצרים איזשהו דיאלקטיקה כלפינו, כן? חיכוך, כן? מטילים עלינו ספק כל הזמן, יוצאים מולנו למלחמות, למבצעים, לכל מיני נאבקים בנו. זה כל המאבקים שלהם. מה זה גורם אצלנו לעשות? הם באים בעצם, בעצם הם באים לעשות, למנוע את הקמת המלכות בישראל. ומה זה גורם אצלנו? זה גורם אצלנו לתהליכים שאנחנו צריכים להוציא מאיתנו כוחות כאלה, שנוכל להתגבר על מה שהם באים למנוע מאיתנו. כוחות של אחדות למשל, כן? כוחות של אמונה בארץ שלנו, כוחות של זכויות על ארץ ישראל, כל מיני כוחות כאלה שאנחנו לאט לאט בונים את השלטון שלנו דווקא על הארץ, על ידי שהם מאתגרים אותנו. אז אין להם תפקיד כאילו חיובי, כל התפקיד שלהם זה לאתגר אותנו, ועל ידי האתגור ש... כי לכן הם לא חלק מהשבעים אומות, תמיד? לא חלק מהשבעים אומות, אלא הם רק באים בעצם להיאבק בעם ישראל. כמו שהפלישתים עשו בימי התנך, להיאבק בעם ישראל, ועל ידי המאבק שלהם, בעצם אנחנו הולכים ובונים את המלכות שלנו, את המלכות שלנו על הארץ, את השלטון שלנו על הארץ, את העצמאות המדינית שלנו על הארץ, על ידי המאבק שלהם בנו. זה כאילו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה הסוד שלו מהתנך, אתם מבינים? וזה התפקיד של הפלישתים מאז התנך, ועבר לממשיכים שלהם בשם, לא באותו, בשם בפלסטיני, לא במקרה הם קיבלו את אותו שם. תראו גם איך הגרא כותב את הדברים האלה על חבקוק, הוא כותב את הגרא על חבקוק, כותב את התפקיד של הפלישתים בתנך, תראו מה הוא מסביר פה, והוא מסביר על, על המון מואב, מסירה, מואב אדום ופלישתים, כל אחד מה, מואב אדום ופלישתים הם שלושה גבולות, כן? ואלו השלושה הם שלושה מצרנים של ארץ ישראל, הם גבולות בארץ, מואב ממזרח, מואב נמצא עם הגבול המזרחי, אדום בגבול הדרומי, מדרום, ופלישתים בגבול ממערב. אז זה שהם מצרים לגבול, הם גם כן, כמו שיש להם נקודת חיכוך עם ארץ ישראל, אז יש להם גם נקודות חיכוך עם עם ישראל, כאילו העמים האלה. כל אחד יש לו את הבחינה המיוחדת שלו. מה הבחינות שלהם? הוא אומר פה, מואב הוא אבות התומעה שנטמעו בו ישראל. נכון? שבעצם היה עם כל בנות מדיין שם. זה התחיל מהמואביות וזה. ואדום הוא אבות הנזיקין שהזיקו לישראל ביותר. ופלישתים הצרו לישראל במאוד, לא הניחו להם שום ממשלה ושלטון. זה הנקודה שלהם. להילחם מול הקמת הממשלה והשלטון שלנו בארץ. זה הכותרת הנושא של הפלישתים. כאילו המואב הם מתמים אותנו, אדום הם מזיקים. אדום מזיקים אותנו בהמון סוגי הזקות ונזקים, ופלישתים הם מאתגרים את את השלטון שלנו. והם כנגד ג' אבות שבקדושה, שאין כלל הכל, ועל שלושתה נאמר, מואב סיר רוחצי, יש פסוק כזה, מואב סיר רוחצי, על אדום משליך נעלי. עלי פלשת יתרוע, זה פסוק. אז מואב סירוחצי, אז לפי שהוא מקור התומות, צריך חיצה. למה הוא סיר? צריך חיצה. כשמואב מתערבבים בנו, זה מטמא אותנו. מה אתה עושה אם אתה טמא? הולך לטבול, הולך לטבול במים שיתאר אותך. ואמר על אדום, משליך נעלי, לפי שהוא מקור הנזיקין. כמו שאמר בזוהר, שהוא פותח פיו, כמו שכתוב על יתנינה, ואני אשליך את נעלי וסתום את פיו. אמר עלי פלשת יתרוע לפי שהם נוצצים ושמחים במפלת ישראל. זה הנקודה של להפיל את ישראל, להפיל את האומה הישראלית, כאילו, שמחים במפלת ישראל. זה ממש מה שאנחנו רואים היום. כאילו מה, נוצצים שמחים במפלת ישראל, נכון? כאילו שכל התמונות שזה, אחרי השבת היא השביעי באוקטובר, השבת האירוע הזה שהיה לנו, אחרי האירוע הזה, אז מה היה, אנחנו נכנסים לתוך זה, אתה רואה את כל הזה, שמחים, צועלים, מחלקים, אחרי כל כך פיגועים, מחלקים מוגיות לאנשים שם, מחלקים זה, שמחים על המפלתם של ישראל, מתלוצצים על המפלתם של ישראל, עושים שמחה אצלם, כאשר אנחנו נופלים. זה כאילו הבחינה הזאת, היא ממשיכה איתם גם היום. זה ממשיכה איתם, לשמוח כשעם ישראל נופלים. נדלק פה, וכנגדו אמר בלעם, ואני קורא בשורה האחרונה, לעתיד לבוא ומחץ פתי מואב, והיה אדום ירשע, ואמר וירד מיעקב, תראו, והוא נגד הפלישתים שמנו שלטון וממשלה בישראל. זה הנקודה שלהם. כמו שראינו כל המקורות האלה שראינו בתנך, איך הם מנו שלטון וממשלה בישראל, כל פעם שעם ישראל הולך להביא את עצמו למלכות, להתקדמות במלכות שלו, באים הפלישתים לעכב את זה. מעכבים את ההתפתחות שלנו. אבל אנחנו מבינים שזה שהם באים לעכב, מה זה עושה? זה גורם לנו למצוא בתוכנו את הכוחות, להתגבר על העיכובים שלהם, וממילא להצמיח בנו דווקא את המדרגה הבאה של הבניין. וזה התפקיד שלהם בעולם. זה התפקיד שלהם. זה הסכסוך הישראלי-פלסטיניים בשורש הרוחני שלו. זה התפקיד שלהם בעולם. הם לא תורמים איזשהו משהו חיובי, נותנים איזשהו לבניין הגדול של האנושות. התרומה שלהם זה על ידי ההתגור של עם ישראל. בדיוק כמו שהיה, מה שקורה היום. תראו איך מסביר את הדברים האלה, הרב צבי טאו, כן, יש לו באמונת איתנו, בחלק א' הוא ממש מברר את הסוגיה הזאת, וכאן הוא כותב את בעצם קראתי כמה פסקאות שמתמצתות את זה, מסבירות את זה בצורה מתומצתת וטובה. הפלישתים הם הניגוד הגמור למגמת החיים של ישראל. זוהי דמי לאומיות, התחזות לעם. כאילו, מגמת החיים של ישראל זה להיות עם. עם עם שלטון, עם עם מלוכה, עם עם עצמאות מדינית. הפלישתים אין להם כאילו עם. הם די מלאומיות. זה ממש מתאים גם להיום, שהם לא מצליחים כאילו לייצר עם. זה מה, אחד הדברים שמיוחדים אצל הפלסטינאים, שהם לא מצליחים לייצר כאילו להיות עם הפלסטינאי. כאילו, הם מנסים כל הזמן. באום יש להם עכשיו זה, אבל זה לא מצליח. זה לא קורה, לא מצליח. זה די מלא, כעם, למה? כי הם מתחזים לעם. הם לא מצליחים להקים פה באמת עם, כי באמת אף פעם לא היו עם גם כן. באמת לא, אף פעם לא היו עם. גם אצל הפלישתים, אגב, אין אצל הפלישתים מלך, לא מדבר על אבי מלך, זה בימי אברהם אבינו, זה כאילו בדורות הראשונים היה להם. אחרי זה בתנך, היותר מאוחר, בנח כאילו, לא בטף, לא בתורה, בנח, אין להם מלך. יש להם סרנים, זה משהו אחר. זה כאילו מנהיגים מקומיים, אבל אין להם מלך. הם לא צריכים להגד את כולם סביב עם אחד, סביב מלכות אחת. גם גוליאת בא כזה, ואומר, תביאו לי אחד שילחם מולי. הוא כאילו, הוא בא בתור יחיד, תביאו לי אחד של את המלך, כאילו הוא לא בא בתור המלך של כולם. אז הם די מילואים, הם התחזות לעם. התפקיד של עם ישראל זה להופיע בעולם כאומה, כעם, כמלכות. כן, אבל הפלישתים הם רק מתחזים לזה. התחזות לעם, התלבשות בכל הסממנים הלאומיים, אולם בלא מהות, בלא תוכן עצמי. אין לפלישתים כל ערך, תפקיד או כישרון חיובי. שנדרש להשלמת הצורה של האנושות, אמרנו הפאזל של ה-70 אומות, וודאי שאין להם אחיזה בנצח, כפי שיש לישראל, שלאומיותם קשורה עם הצעת השם לתקומתו של עולם, ולמגמה האמיתית של כל היצורים. לאומיות פלישתית זו עומדת אך ורק כדי להצמיח את מלכות בית דוד, זה מה שאנחנו עוסקים פה היום, זה המלחמה מול הפלסטינאים, להצמיח את מלכות בית דוד, הם מצמיחים בנו את מלכות בית דוד, דברים קשים, דברים לא פשוטים, אנחנו היינו מעדיפים שזה יבוא בדרכים יותר טובות, אבל הקדוש ברוך הוא עושה על פי הצעת השם, הנה, תראו את המילים שלו, הטכניקה האלוקית, הוא קורא לזה. הטכניקה האלוקית. איך הקדוש הוא מצמיח את מלכות בדוד? על ידי ההתגור הזה, החיכוכים של הפלישתים איתנו. מחכך אותם בנו. הטכניקה האלוקית בהיסטוריה היא מדויקת ומכוונת. הוא מעמידה כוחות שונים שיפעלו כדי להשלים את המטרה האידיאלית, שביסוד בניינו של עולם. והיא זו השולחת כוח מנגד, שלוחץ ודוחק, על מנת להבליט ולהוציא לפועל את גבורתם של ישראל. הוא דוחק אותנו, ואנחנו, הנה כמו היום, פתאום אחדות גדול מאוד גדולה, פתאום נתינה ואהבה בין כולם, שמאלנים, ימנים, יש כל מיני פעילי סיסמאות כאלה היום, פרסומות כאלה, אין יותר ימין ושמאל, אין זה כאילו, אפילו שמאלנים מורים דברים כאלה. טוב, לא עכשיו, כנראה זה לא, אולי זה ימשיך, אבל לא יודע אם זה ימשיך לגמרי, אבל עצם הרצון הזה כמו אומר, אנחנו עם אחד. יש פה משהו, התעלנו לקומה חדשה. ורק נסיים בדבר הזה, זה הפלישתים של אז, אתה אומר, רטאו, זה אותו תפקיד, זה מאותו שם, הם לא בצסים ביולוגיים, זה אותו שם, נקראים על שמם, נקראים על שמם, מונים את אותו תפקיד. אותו התפקיד שהם מילאו בעבר הפלישתים על במת ההיסטוריה, בזמן התנחלות ישראל בארצו והקמת מלכותו, ממלאים היום הפלסטינאים, הנאו-פלישתים, פלישתים החדשים. זה הבחינה שלהם, וזה השורש של המאבק. אנחנו מתפללים שכל המאבק הזה יצמיח רק פירות טובים ופירות של אחדות וברכה והתקדמות לכיוון הגאולה השלמה בעזרת השם, יישר כוח, תהיו.